Baby. Doing the yesh in showing the team of the photographer. אנחנו בהקדמת המחבר בנושא השלישי, נושא חזרה מהירה. הקדמת המחבר כוללת שלושה נושאים. הנושא הראשון זה הוראות שימוש לספר. הנושא השני זה הרמח"ל מזרז אותנו ללימוד מוסר ואמונה, מוסר חובות הלב, לימוד אותם הדברים הקשורים לחובות הלבבות, חובות הלב. הגענו לנושא השלישי, שהוא הסביר של חמישה חלקי העבודה התמימה, חמישה חלקים של עבודת השם האידיאלית. אז בהוצאה הזאת, בהוצאה שלי, זה בעמוד חף, בצד ימין למטה. הוא מה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאמך? כי אם ליראת השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. סליחה. הסברנו שהרמח"ל הוציא את הספר מסילת ישרים פעמיים. פעם ראשונה הוא כתב את הספר והדפיס אותו כוויכוח בין חכם לחסיד. זה נקרא סדר הוויכוח. רק לאחריכן הוא כתב מחדש את הספר, הפעם כהרצאת דברים ישירה ולא כוויכוח. בכל אופן, בסדר הוויכוח הרמח"ל שואל פה על הפסוק הזה, על הפסוקים האלו. מה? יש פה איזו כפילות. הלא כל הדברים הכלולים בפסוקים, ומה השם אלוקיך שואל מאימנו, כל הדברים, יראה, אהבה, ללכת בדרכיו, כל הדברים האלו הם מצוות. אז בעצם מה שהוא כותב בסוף, לשמור את מצוות השם את חוקותיו, זה כולל את הכל. היה אפשר לומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך, לשמור את מצוות השם את חוקותיו. מסביר הרמח"ל שבפסוקים האלו משה רבנו בא ללמד אותנו גישה עקרונית ביותר לתורה ומצוות. אומר בתרי"ג מצוות, רוב המניין הוא מצוות שהן קשורות לאיברי הגוף, מצוות חובות האיברים, דברים שאנחנו עושים אותם בגופנו. המיעוט הוא חובות הלב, דברים שאנחנו מצווים לא לעשות, אלא להשריש בלב. אבל בפסוקים האלו, יש פה חמישה דברים, וארבע מתוך החמישה הם חובות הלב. משה רבנו בא ללמד אותנו שהעיקר, יסוד היסודות של התורה והמצוות, זה חובות הלב. חובות הלב קודמות לחובות האיברים. קבלת עול מלכות שמיים קודמת לקבלת עול מצוות. ולכן הספר הזה הוא עוסק בקניית אותן התכונות הנצרכות למלא את חובות הלב. טוב, אז יש פה חמישה דברים, יראה, שהם חמישה חלקים של עבודת השם התמימה. כאן כלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשם יתברך, והם היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. רק בסוף, כביטוי ליראה, כביטוי לאהבה, כפועל יוצא מההליכה בדרכיו ושלמות הלב, אז יש שמירת המצוות המעשיות. אם הייתי יכול, הייתי עומד כל היום, כל הימים, וחוזר על זה, וחוזר על זה לעצמי, לאחרים. חובות הלב קודמות לחובות האיברים. כי יש בזה בלבול גדול מאוד, הייתי אומר גם, זה דבר נורא. כשמקדימים את המאוחר, כששמים את הדגש קודם כל על מעשה, ואני לא רוצה שישמע כאילו חלילה אני מזלזל במעשה, אבל המעשה, הדבר, עבודת השם היא לא מתחילה מן המעשה. עבודת השם היא מתחילה מהיחס שלנו לבורא. הכרת הבורא, ומתוך כך יראת הבורא ואהבת הבורא, כל אלו יסודות הכרחיים לקיום המצוות כדבעי. כמו שצריך. אם היה לי כוח, הייתי יוצא לשוק, הייתי מכריז ואומר, חובות הלב קודמות וחובות האיברים. כי אני פוגש על ימין ועל שמאל, וגם יש לי תלמידים בכל מיני מקומות, וגם אחרי שהם שומעים את זה ממני המון זמן, הם שואלים, אבל אולי בכל זאת צריך לעשות מצוות. ודאי צריך לעשות מצוות, אבל מתוך היראה ואהבה. וצריך להתרכז בביסוס היראה ואהבה, בקניית היראה ואהבה. טוב, אז בוא נראה, בוא נתחיל להתבסס, בוא נתחיל לבסס את חובות הלב. ונראה איך הרמח"ל מסביר את היראה. אז בוא נקרא כל מידת היראה. היראה היא יראת רוממותו יתברך. יראת גדולתו, היחס על הגודל. שיראה מלפניו כמי שיראה מלפני מלך גדול ונורא. ויבוש מגדולתו על כל תנועה שבא להתנועה, כל שכן בדברו לפניו בתפילה או בעוסקו בתורתו. טוב, אז היראה, הרמח"ל פותח ומדגיש, היראה המדוברת היא לא יראת העונש, היא לא היראה התחתונה, אלא היראה העליונה, יראת הרוממות. אם רק לרגע תציצו בדפים שחילקתי, בדף שחילקתי, אני פותח את הדף בציטוט של שלושה חלקי פסוקים. שלושה פסוקים. היראה המדוברת היא לא פחד. אז הפסוקים האלו, לעניות דעתי, מדגישים שלא מדובר על פחד. בואו נראה את הפסוק הראשון שהבאתי. יראת השם מקור חיים. עכשיו מה פחד, קודם כל, זה באמת רגש, וכמו כל האוצר הרגשות שהבורא יתברך תמן בליבנו, גם הרגש הזה של הפחד הוא רגש חשוב, יש לו תפקיד חשוב. מה התפקיד של רגש הפחד? מה פחד עושה לנו? יפה, הוא מסיר אותנו מפני מה? סכנה. יפה. הבעיה שהרבה פעמים הוא גם מסיר אותנו מפני סכנות מדומות. אבל פחד הוא באמת ההתעוררות הרגשית, הטבעית, בנפש האדם מפני הסכנה. וזה בריא ונכון וטוב לפחד מסכנה ולהיערך בהתאם. אבל כמו שהסברתי לפני שבועיים, שאנחנו צריכים, כשהרגש הזה מתעורר, צריכים לבחון בשכל את המציאות, האם המציאות היא אכן מסוכנת או לא. והרבה פעמים הסכנה היא רק בדמיון שלנו. בכל אופן, הפחד יחס לסכנה. מה פועל הפחד על שאר כוחות הנפש של האדם? הפחד משתק. הפחד מצמצם כוחות החיים. באמת כדי שלא נרוץ על תוך הסכנה. אבל מה שכתוב בפסוק, מה ששלמה המלך אומר לנו, זה יראת השם, היא לא מצמצמת את החיים, את כוחות החיים. יראת השם היא מקור החיים. יראת השם האמיתית, הטובה, הנכונה, לא רק שהיא לא מצמצמת את החיים, היא מעצימה את כוחות החיים. מגדלת אותם, ומרוממת אותם. אז משהו דומה בפסוק הבא, גם עם ישלי. יראת השם ראשית דעת. זאת פעם, מה הרגש שהכי מכשיל את האדם כשהוא בא ללמוד, כשהוא בא לקנות דעת? טוב, אני לא יודע מה, תן לי לזכות את זה בעצמכם. מה הרגש שהכי הכי לא טוב בלימוד? טוב, תנחשו, פחד. יש היה איזה מחנך אמריקאי שם ג'ון הולף, כתב כמה ספרים על חינוך, כתב ספר אחד מאוד מאוד חשוב באנגלית, לא תרגמו את זה לעברית, איך ילדים נכשלים ומה הגורם המרכזי לילדים להיכשל בבית ספר. לא שהלימוד קשה להם, אלא הפחד מפני הקושי, הפחד אולי מפני הבושה, שאדם יתבייש אם הוא מודה שדבר קשה לו. אבל כשאדם, כשמתעורר אצלנו פחד ביחס לדבר נלמד, וזה עוצר אותנו, אז אנחנו לא משתדלים, לא ממשיכים הלאה, אנחנו עוצרים. וכאשר בלימוד, כשרוצים ללמוד ונתקלים בדבר שלא הבנת, אז מה צריך לעשות? צריך לעצור רגע, להתבונן בדבר ולנסות לזהות מה לא מובן, לנסח שאלה. אבל המפחד, לא הביישן לומד, המפחד קשה לו לנסח שאלות. למה? כי הוא עסוק בלהציל את עצמו מהסכנה, ולכן הוא לא יכול לזהות את פער הידע, ולכן הוא גם לא יכול להשלים את פער הידע. אז גם יראת השם ראשית דת מלמד שהיראה המדוברת היא לא פחד, אלא ההפך. דבר שנותן לנו כוח ומוטיבציה. כן, לא. נדבר על זה, כן. נדבר על זה בדף. בסדר? אני מזכיר לכם, תלמידות, אני אולי לא מסביר טוב, וגם אני מסביר נורא לאט. סבלנות, הכל, יש מי מנוחות. בסדר? לאט לאט. כן. כי הם מפחדים. היה להם פעם, או חוויה לא טובה בכלל במשהו הקשור לרכישת ידע, כן, למשל, ילדים, דרך אגב, לפעמים הם צודקים בזה שדבר הוא קשה להבין. אז ילד נחשף ללימוד, כמו נגיד חשבון, או יש ילדים שקשה להם קריאה, ואז הם מתחילים לפחד מהחשבון, מהקריאה, ואז הם נצרים, כן? הם נסגרים, הם לא יכולים. אני שומע גם מתלמידים ותלמידות בגיל שלכם ועוד יותר הלאה, אני לא יכול, לא יכולה. זה לא בשבילי. מה זאת אומרת? אם תשתדלי, יש דרכים לקנות דעת. כן, אבל הדבר הראשון זה לא לפחד. החומר הנלמד לא צריך לאיים עליהם. בסדר? קצת מובן. יכול להיות, בהחלט. אני לא... אם אני אתחיל לערוך ביקורות על מערכת החינוך, אז ייגמר השיעור. בסדר? ייגמר השנה תיגמר, כן? זה נכון מה שאת אומרת. ילדים שקשה להם חשבון, צריך להבין שהם צודקים. חשבון הוא מאוד מאוד מופשט. אחד ועוד אחד, אני דיברתי על זה פעם, אחד ועוד אחד זה משפט מאוד מופשט. ילד נורמלי, רגיל, בריא בנפשו, התגובה הראשונה שלו לדבר הזה, הוא כבר התרגל לה. אבל התגובה הראשונה נורמלית, מה זה אומר אחד ועוד אחד? מה זה? על מה אתה מדבר? אז היה איזה, גם כן מחנך אמריקאי ממוצא איטלקית, יטנגו, הוא עשה את הבדידים. אז ברכת החינוך לקחו את הבדידים ומשתמשים במדיד כמו מספרים. זאת אומרת, הרעיון של הבדיד זה להפוך את המספרים למשהו לא מופשט, למשהו מוחש. לקחו את הבדידים והפכו אותם גם הם למשהו מופשט, גם הם משהו לא מובן. בסדר? כי לא הבינו את הרעיון. אז אני מסכים איתך, יש בעצם מערכת החינוך. אם אתן יכולות להיות מורות, אז יש לכם הרבה הרבה עבודה. בעזרת השם. בסדר? הפסוק האחרון, זה הפעם מתהילים. כי אימך הסליחה למען תיוורא מלשון ירא, כן? אז מה זה, אומר דוד המלך, אתה סולח, הסולח לכל עווניכי, כן? ובגלל זה, בגלל שאתה סלחן ואתה מוכל וסולח, בגלל זה יש לנו ירא כפיך. אז אם יראה זה פחד, ופחד מפני העונש, אז הסליחה היא לא מעוררת את זה. ההפך, הסליחה היא פותחת פתח לזלזל בדין. אז, אבל יראה היא לא פחד. אתה סולח כדי שנכיר את ידולתך, את רוממותך. טוב. בוא נחזור לדברי הרמח"ל. אז היראה המדוברת, יראת הרוממות, זה לא פחד, אלא היחס אל הגדול. אולי מילה נרדפת, אם כן, למשמעות הזאת, לפירוש הזה של יראה, זה הערצה. אנחנו, היחס יש לנו על משהו, על מישהו גדול. אנחנו מעריצים, נעריצך ונקדישך. אז היראה היא הרצת הבורא מצד הכרת גדולתו, גורל הטוב, גורל הטוהר, גורל האידיאליות. עכשיו מוסיף, שיראה מלפניו, כי מי שיראה מלפני מלך גדול ונורא. נורא, זאת אומרת, מעורר יראה. אז קודם כל, למה הרמח"ל מביא המחשה? הוא מביא דוגמה, אומר, אנחנו, יראת השם זה כמו היחס כלפי מלך גדול. אז קודם כל, למה הרמח"ל מביא המחשה? מתי יש לנו צורך להביא המחשות? מה? שלא ברור, זאת אומרת שאנחנו, לא ברור, נגיד במקרה הזה, מערכת רגשית, אנחנו צריכים לזהות את המערכת הזאת בתוכנו. איך נזהה את זה מהמילה? לא בהכרח מהמילה. המילה היא קצת זרה, היא קצת מבחוץ. אז הרמח"ל ממחיש את הרעיון, הוא אומר, זה כמו היחס למלך גדול. אלא מה? לדור שלנו ההמחשה הזאת היא לא מי יודע מה, נכון? זה אומר לכאן הרבה, נכון? היחס כלפי מלך גדול, נכון? אין לנו, אנחנו לא מכירים מלאכים גדולים ונוראים, אפילו לא מלאכים קטנים ומצחיקים, אלא אם זה בנסיך הקטן, נכון? יש לנו שם מלך קטן ומלך לא גדול. אז אנחנו צריכים לחשוב על המחשה אחרת של היחס של הכרת הגודל. אז מתי מתעוררת אצלנו? אז אני, הדוגמה שאני אוהב להביא, אני לא יודע כמה זה יועיל לכן, יותר טוב ממלך, זה בצבא. לפעמים יש קצינים שיש להם את זה. שיש להם מנהיגות, זאת אומרת שיש להם גודל נפש, גודל רעיון, גודל אישיות, והחיילים של אותם הקצינים הם ממושמעים לאותו קצין לא בגלל אימת הדין, לא בגלל החוק הצבאי, אלא מתוך נאמנות והרצה כלפי אותו קצין. אני רוצה להזכיר שני אנשים, שניהם לצערי לא איתנו כבר. לפני הרבה שנים למדתי בכולל באלון מורה, כמה שנים, היה לי חברותא בשם, אז הוא לא היה רב, אז בשם אבי רונסקי. למדנו חברותא, ובמילואים הוא היה הסמגד שלי במילואים. ואני אומר לכם, כל החיילים לא יוצאים מן הכלל, כל כך העריצו את רב אבי. הוא היה אישיות כזאת. כל כך העריצו אותו, מה שהיו מוכנים, אני לא יודע, לעשות כל דבר. לא בפקודה, אלא כי אבי ביקש. זה הרצה, זה הכרת הגודל. אז אזכיר עוד מישהו שגם לצערי לא איתנו, אלירז פרץ, שהוא היה סמך מפה של הבן שלנו, של שמואל, השם ייקום דמו. וגם שמואל היה, כשהוא היה בא הביתה מהצבא, הוא היה מספר לנו קצת על הקצינים, על המפקדים. זה, אני לא אזכיר שמות אחרים, כי הוא היה אומר על הוא, בסדר, הוא, אלירז, גבר. אלירז, זה משהו אחר. אז זה הרצה. אז היחס לברית ברך, שנראה מלפניו כמו היחס שיש לנו לאנשים גדולים. כן. אנחנו נברר את התוכן. ייקח קצת זמן, גם את היחס בין אהבה ליראה אנחנו נברר. סבלנותי תהיה לי מבקש, בסדר? כן. ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע. עכשיו זה פה צריך להסביר קצת מה זה הבושה הזאת, כן? כי יש כמה סוגים של בושה. יש בושה שלילית, שהיא באה, יש בושה של פחד. ויש בושה של צניעות, מידת הבושה, מידת הצניעות, הן ענפים של מידת הענווה. יש פסוק במשלי לגבי הצניעות, רגע, צריך למסור את זה. זה משלי פרק י' פסוק ב'. בזדון ויבוא קלון ואת צנועים חוכמה. אם הצנועים באה חוכמה, אם הצניות באה החוכמה, אז מה הקשר בין צניות לחוכמה? גם יש סוגים של צניות. יש צניות שהיא לא חיובית, צניות שבאה מפני הפחד. מה אני? ויש צניעות שבאה מענווה. אני רוצה להקריא לכם איזו שורה פה מהפירוש של רבנו יונה על משלי, על הפסוק הזה, ואת צנועים חוכמה. כי היא מידת החכמים. הצניעות היא מידת החכמים. למה? אשר בה יקונו את החכמים. זה מבסס את החוכמה. כי ישמעו ויקשיבו. הצניעות, אני אנסה תכף להסביר מה זה הצניעות הזו, אבל הצניעות היא מביאה את האדם להקשבה, לקשב, לקשב עמוק. כן? ישמעו ויקשיבו. מה הרבה פעמים, אולי אחד מהגורמים חוץ מהפחד, גורם השני בגולו שמפריע לקשב שלנו, מילה אחת, בלועזית, אגו. אדם כל כך עסוק בעצמו שקשה לו להקשיב. מה זאת אומרת, במה הוא עסוק בעצמו? לפעמים לאדם יש שאלה. אתן מכירות אותי, אני בעד שאלות, אם זה חשוב לשאול שאלות. לפעמים אדם הוא כל כך עסוק בשאלה שלא, הוא כבר לא שומע מה שנאמר. לפעמים אדם כל כך עסוק במה יחשבו עליו, מה יגידו עליו, איך הוא נראה, שהוא לא מקשיב. מקשיב בחצי אוזן. והצניעות האמיתית, הטובה, הבריאה, היא לא שאני מזלזל חלילה בעצמי, אלא זה ענף של ענווה. מה זה ענווה? ענווה זה הפך מגאווה. מה זה גאווה? גאווה שהכל אני משעבד לאגו שלי, לאנוכי שלי. ענווה זה ביטול האנוכי, התרוממות לרומם את האנוכי לטובת הכלל. זאת אומרת, הענב, הצנוע, הוא לא עסוק בעצמו. לא איך, מה יחשבו עליו, איך הוא נראה לאנשים אחרים. לכן כשהוא שומע דברי חוכמה, הוא קשוב. כי אין לו את המסך הזה שנקרא אני. קצת מובן. טוב. אז זה מה שהרמח"ל כותב פה. ויבוש מגדולתו יהיה צנוע. הצנוע זה אנחנו רוצים, איך יש ברש"י על הפרשה, על פרשת תרומה, שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו צניעות, זאת אומרת, לחסות ולחוס על היפה. לא להבליט את היפה. לא בגלל שאנחנו חושבים שיפה הוא לא טוב. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלה ביופיה. ככה אמר רב צדוק היה אומר. היופי הוא מצוין, היופי הוא חשוב מאוד, אבל לא להבליט את זה, לא צריך להבליט את זה. זה לא בשביל הערך האגואיסטי שלי. זה להשתמש, כמו בכל דבר שקדוש ברוך הוא נתן לי, להשתמש בתכונה הזאת לטובת הכלל, באותה מידה שאני אוכל. אז ויבוש מגדולתו, זאת אומרת, יצניע את עצמו, לא יבליט את עצמו. יצנוע. מפני גודל הבור, יבין את היחס הנכון. יבין שכל היכולת שלנו לעשות טוב, וכל גודל הטוב שלנו הוא פועל יוצא של גודל הטוב האלוקי. ובאותה מידה שאנחנו מכירים בגודל הטוב האלוקי, אז זה מהדהד בנו. אבל גודל זה דבר יחסי. גודל טובו אומר שאני מכיר שביחס לגודל טובו אני כזה קטן. כל שכן בדברו לפניו בתפילה או בעוסקו בתורתו. טוב, בסדר. אז זהו, אז זה דבר ראשון, יראת השם, יראת הרוממות. אז בואו נאמר קצת מהדפים. אז מה זה יראת השם? מה זה יראה? אז הדבר הראשון, בוא נקרא את המקור הראשון, זה משיחות בצבי יהודה על התורה, פרשת לך לך, סדרה ב'. יש צדדים שונים בהכרה. אני רוצה לקרוא את כל הפסקה ואחרי זה נסביר אם יש צורך. יש צדדים שונים בהכרה. אהבה ויראה. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. יראה ואהבה הם שני צדדים של שייכות לדבר מה. שייכות יכולה להתבטא בשני אופנים, יחס אהבה ויחס יראה. לפעמים פגישה עם אדם גדול, מאורה גדול או הופעה גדולה, יכולים להשפיע על האדם רושם של חרדה, עוד פעם לא פחד, אלא חרדת קודש, מאירה. איזה דבר עצום ונפלא, נורא ומזעזע. למשל, ראשונים כמלאכים. כשמתבוננים בנביאים, בחז"ל, ברמב"ם או בגאון מווילנה, יש יראה וזעזוע. ויחד עם זה יש מקום לרושם של התעניינות נחמדה עד כדי התאהבות. כל אחד עם האהבות שלו. אין זה דבר ריקני, אלא נחמד כל כך. יש מקום להתאהב ברמב״ם. אם כן, ההכרה והשייכות מתגלות בשניים. נורא ועצום, נשגב ואדיר זה אחד, יחד עם נחמד ואהוב. טוב, אז אומר הרב, מסביר לנו שיראה ואהבה הם שני צדדים של תופעה אנושית אחת. אז הוא מתחיל, בוא נקרא עוד פעם את המשפט הראשון, יש צדדים שונים בהכרה. הכרת דבר מביאה ליחס אל הדבר. אז יש שני צדדים בהכרה, יש הכרה שמביאה לאהבה ויש הכרה שמביאה ליראה. ההכרה המביאה ליראה זה הכרת הגודל. יראה זה היחס של המרחק, אמנם לא מרחק שמפריד, אבל מרחק. כן, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. הרב מביא את הפסוק הזה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כי זה עניין של ידיעה. אז בעצם הכרת הבורא, יש לנו מילה אחרת להכרת הבורא. מה זה הכרת הבורא? מילה נרדפת להכרת הבורא, מילה אחת. מה? ידיעת הבורא. אבל אנחנו משתמשים בדרך כלל במילה אחרת. מה? אמונה, נכון, היא אמרה? יפי. אמונה, עכשיו פה אנחנו, בהמשך אנחנו נרחיב על זה, אני מקווה שקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח. האמונה, יש כאלו שתופסים, ואני חושב שזה מאוד לא נכון, ככה קיבלתי מרבותיי, ככה גם אני ראיתי בכל מיני מקורות, יש כאלו שחושבים, שאומרים, מה זה אמונה? אמונה זה מה שבא אחרי הידיעה. היה פילוסוף דני בשם סורן קירקגר. הוא מדבר על דבר שהוא קרא לזה קפיצת האמונה. זאת אומרת, אדם מגיע לאיזשהו מקום בגובה שכלו, ואחרי זה ביחס לאלוהים הוא צריך לעשות קפיצה, כי היחס לאלוהים זה לא קשור לדעת, זה מעבר לדעת, זה קפיצת האמונה. אבל הרב קוק, על בסיס הרמב״ם, במור נבוכים, הוא מגדיר אמונה, זה לא רק שזה לא קשור לידיעה, זה ידיעה ודאית. המדע למשל, ואני מאוד מאוד, אני מקווה שאתן מבינות, אני מאוד מעריך את המדע, מדע מאוד חשוב. אחד מהדברים שאני מאוד אוהב, ואם לא הייתי הולך לבוטור, הייתי הולך ללמוד אחד מהמדעים, בסלם הפיזיקה. אבל המדע זה ידיעה לא ודאית. המדע זה תיאוריות. בסדר, זה חשוב, זה מאוד חשוב, אבל זה לא ודאי. אני אשאל אתכם שאלה קשור למדע. היו דינוזרים או לא היו דינוזרים? מה אתם אומרים? מה? ודאי שהיו, אני פעם. ודאי, אנחנו לא יודעים אם היו. יש ממצאים, יש מצאו עצמות, כן? ומצאו אפילו שלדים שלמים של דינוזרים קטנים. כן? אז, אבל גם זה לא אומר שהיו. זה אומר שיש עצמות. זו תיאוריה מאוד יפה. זו תיאוריה מאוד נכנה, וזו תיאוריה שמסבירה הרבה דברים. אבל לגבי הדינוזאורים הגדולים, אנחנו אפילו לא יודעים איך הם היו נראים, אם הם היו. כי יש כל מיני בעיות הנדסיות באיך שמתארים את הברונטוסאורוס או את הטרנטוסאורוס רקס. זה לא יכול להיות כמו כזה, כן? זה פשוט לא יכול לעמוד ככה. העצמות, הן היו נשברות מכובד המשקל. אז אנחנו לא יודעים. פעם שאלתי את איזו קבוצה של נכדים שלי, אני יודע את הארון, אז הם כבר מכירים אותי, את השאלות שלי. אבל אחד, עכשיו הוא כיתה א', אז הוא אומר לי, סבא, ודאי שהיו, אפילו הפעם ראיתי בקרטון. ודאי, מציאות, כן? המדע זה ידיעה חשובה, אבל זה ידיעה לא ודאית. זה תיאוריות. האמונה היא צעד הלאה מהמדע, האמונה היא ידיעה, וידיעה ודאית. איך מגיעים לידיעה ודאית? זה כבר שאלה אחרת, לא נעסוק בזה עכשיו. לא נעסוק. אז אומר הרב צבי יהודה, הוא אומר, היראה והאהבה הם מתחילים מהכרת הבורא. זאת אומרת, בעצם, מה שהרמח"ל מביא את הפסוק הזה לחמישה חלקי עבודה תמימה, והוא מתחיל מיראה, בעצם איפה הרמח"ל היה צריך להתחיל, או בעצם מאיפה חובות הלב, מה החובה הראשונה שבחובות הלב? אמונה. ללמוד, לבסס, להעמיק, לוודא את האמונה. הרמב״ם, חושבים שזה מליצה, הרמב״ם פותח את הספר הלכה שלו, היד החזקה. כן? הוא פותח בהלכות יסודי התורה. הוא פותח במשפט, אולי תכלו להביא לי את הרמב״ם, את הכרך הראשון של הרמב״ם. זה מחרייך, הכרכים הגדולים האלו. כך הכי טוב שזה לא, את אבא לשוני. הנה, הרבה פעמים לא מתייחסים לדבר הרמב״ם, הם חושבים, אנשים חושבים שזה מליצה, זה לא מליצה. הוא אומר פה, כל הספר הזה מאוד מדויק, ארוך וכל מילה בסלע. והוא פותח, יסוד היסודות, יסוד היסודות של מה? זה לא מליצה יסוד היסודות. זה היסוד, מה זה יסוד? יסוד זה דבר שבונים עליו. יסוד של היסודות של התורה והמצוות. שכל התורה כולה וכל מצוותיה בנויות עליו, זה לדע שיש שם מצוי ראשון, אמונה בריבונו של עולם, ידיעת הבורא. זה יסוד יסודות ועמוד החוכמות, כל החוכמות, ודאי חוכמות הקודש, אבל גם החוכמות האנושיות, כדי שלא יהיו חוכמות מסולפות, הם צריכים לעמוד על בסיס ידיעת הבורא. אז בעצם היראה היא מתחילה מהכרת הבורא. אז אנחנו נעסוק בזה, ואני מקווה, אני יודע שאתן לומדות הרבה דברים באמונה, וזה אמור לבסס את הנקודה הזאת. אז בואו נמשיך בדברי ציודה. יש צדדים שונים בהכרה, אהבה ויראה. אתה ידעתי כי ראה לי מתה, זה מתחיל מידיעה. עכשיו, הרב עובר לשלב השני, למרכיב השני, יראה ואהבה הם שני צדדים של שייכות לדבר מה. אני יכול להכיר משהו, אבל מרחוק באופן תיאורטית, ללא שייכות. אהבה ויראה, יראה ואהבה, הן פועל יוצא של לא רק הכרת העצם, ידיעת דעת אלוהים, אלא גם כן מתוך הידיעה הזאת מגיעים להבנת השייכות שלנו אל הבורא. הזכרתי את זה, אני אזכיר את זה, אני לא אסביר. אני רק אזכיר ביטוי, בהמשך ננסה להסביר את זה. השייכות לבורא, כי אנחנו חיים. ואתה מחיה את כולם. אתה אלוהים חיים. החיים זה ניצוץ אלוקי. אנחנו שייכים לבורא, ודרך אגב, איך אנחנו יכולים גם להגיע לידיעה ודאית? אחד מהדברים, אחד מהידיעות היותר ודאיות שלי ושל כל בן אדם, על עצמו זה שהוא חי. אני אגיד לכם עוד משהו. בוא נגיד, אני אכריז, ידעו לי במה, ואני אדבר, ואני אסביר שאני חי. ומישהו שאל אותי, נו, תוכיח לי שאתה חי. אתם יודעים מה אני אגיד לו? לא מוכיח. אין צורך. למה לא? אתה מסתפק אם אני חי? לא, זה בעיה שלך. אני יודע בוודאות שאני חי. לא צריך להוכיח את זה לאף אחד. אז השייכות, אחרי זה יראה ואהבה, הם ענפים של שייכות לבורא. תכף הרב מסביר עוד, שייכות יכולה להתבטא בשני אופנים. יחס, אהבה ויחס יראה. שייכות זה יחס, ויש באופן כללי, מאוד מאוד כללי, במחסני הנשק של הרגש האנושי, יש שני סוגים של יחס. יחס של אהבה, שזה יחס של קרבה, או רצון להתקרב, ויש יחס של יראה, שזה יחס של מרחק. או אם זה פחד, יחס להוסיף עוד מרחק. כן? אז שייכות מתבטאת בשני אופנים, יחס של אהבה ויחס של יראה. לפעמים פגישה עם אדם גדול, עכשיו הוא מביא המחשה. פגישה עם אדם גדול, או מאורע גדול, או הופעה גדולה, או רעיון גדול, אידיאל גדול. כן? יכולים להשפיע לאדם רושם של חרדה, חרדת קודש מאירה. איזה דבר עצום ונפלא. נורא ומזעזע. כן? למשל, כן? אנחנו אמונים של, אנחנו יודעים שהרעיון של שיבת ציון, של להחזיר את עם ישראל הביתה ולבנות פה את הבית השלישי, זה רעיון כל כך אדיר שראוי למסור את הנפש על הרעיון הזה. אז זה דוגמה של פגישה עם רעיון גדול, שיכול להשפיע לאדם רושם של חרדת קודש מאירה. איזה דבר עצום ונפלא, נורא ומזעזע. הרב צידוק, מכיוון שהוא דיבר בישיבה ודיבר עם קבוצה של תלמידי ישיבה, אז הוא דיבר על לימוד ראשונים כמלאכים. כן? המפגש עם גודל אישיותם של הראשונים, זה גם כן מעורר פלא. כשמתבוננים בנביאים, בחז"ל, ברמב״ם או בגאון מווילנה, יש יראה וזעזוע, ויחד עם זה יש מקום לרושם של התעניינות נחמדה עד כדי התאהבות, הרצון להתקרב. אין זה דבר ריקני אלא נחמד כל כך. יש מקום להתאהב ברמב״ם. אם כן, ההכרה ושייכות מתגלות בשניים, נורא ועצום, נשגב ואדיר, מרחק, יחד עם נחמד ואהוב, קרבה ורצון להוסיף על הקרבה. בסדר, קצת מובן, קצת לא מובן. Okay. טוב, אז בואו נראה, כן. אני לא יודע. אני רוצה להגיד משהו, בסדר? אני בטוח שאם תחשבי תוכלי להביא לי דוגמאות מהחיים שלך, של אנשים שאת מעריצה ומעריכה, בגלל גדולתם. כן? יש קצת דבר שצריך תיקון בשיח הציבורי הישראלי, זה עניין של כבוד. הזכרתי את זה פעם, למשל, אני לא מסוגל, גם אם תשלמו לי, לקרוא לראש ממשלה ביבי. אני אומר, מה זה? ולראש האופוזיציה, שכבר לא ראש האופוזיציה, פעם היה ביבי ובוז'י. היה ביבי, בוז'י ובוגי. מה קורה פה? כן? זה ראש ממשלתנו. ואם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. זה לא דבר קטן. גם ראש אופוזיציה צריך קודם כל יחס של כבוד. מסכימים, לא מסכימים, לא משנה, זה לא העניין. קודם כבוד. אז בציבורות, בשיח הציבורי הישראלי לפעמים באמת יש, אני אגיד את זה בצורה עדינה, יש קצת חוסר כבוד, בסדר? אז בזה אני מסכים איתך, אתכן שקשה למצוא אולי דוגמאות, אבל אני חושב שאם תמצא, קשה להגיד, הייתי פעם, היו שנים עברו תלמידות אמרו אולי רבנים שהן מכירות, או רבניות שהן מכירות, יש אנשים גדולים. אני יודע, רציונו בשבילי היה, כמו שקיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים וכן הלאה, עד לבלגון, עד לרב יצחק, רב חיים וולאז'ן, יצחק וולאז'ן, ונפסים, רב קוק, רב ציודה, ואני ישבתי שם וליקטתי פירולים מתחת לשולחן. אז הציוד בשבילי זה שייך כמו שקיבל תורה מסיני, ומסרה לרב ציוד. בערך, קצת דילגתי על כמה חוליות, אבל בערך משהו כזה. כן, אני חושב זה מאוד מאוד אמיתיות. היו שלוש החלטות טובות שקיבלתי בחיים שלי, ממש החלטות מאוד מאוד. החלטתי לבוא לארץ, זה החלטתי בגיל צעיר, ומימשתי את זה בגיל 19. החלטתי ללכת ללמוד אצל צבי יהודה, שבהתחלה היו לי המון ספקות, ובהתחלה חשבתי לא בישיבות אחרות. והחלטתי להתחתן עם ציפורה, שזה החלטה לעבר לילה. טוב, אתם לא מכירות אותו, אז זה ההפסד שלכם. כן, בואו נראה את ה... אני אומר לכם, פעם תזמין אותה לנגד בחליל, מה שאני מכניס לשיעורים, שעות, שעה של חליל אצלה זה... טוב, בואו נראה את המקור הבא, יש לנו עוד שתי דקות. זה לא שצריך, אלא באמת, דבר שאדם לא מכיר, הוא לא יכול להתייחס אליו. אין לו יחס עליו. גם ככל שההכרה יותר מרוחקת ויותר עמומה, אז היחס הוא גם כן יחס חלוש כזה. כן? אבל ככל שההכרה היא יותר מבוססת, יותר גדולה ועמוקה, מה שהרב קורא פגישה. כשנפגשים עם מישהו או עם תופעה, אז ההכרה הזאת של פגישה, זה מעורר בבן אדם יחס. עכשיו, יש באופן כללי, בתוכנו, ברגשות שלנו, בשני סוגים של יחס. או אנחנו רוצים להתקרב או להתרחק. האמת שיש שלושה סוגים של יחס, נכון? מה הסוג השלישי? אדישות. אבל אדישות זה בדיוק, זה לא הכרה, זה הכרה רחוקה. זה לא יחס, אדישות. כן? או אני, מתוך ההכרות, הדבר מושך אותי, אני רוצה להשתייך אליו. לפעמים אני מכיר את השייכות, שזה מרחק, הרבה יותר גדול ממנו. אני רוצה להתייחס, אני רוצה להשתייך אליו, אני רוצה להיות בורג קטן במשהו אדיר. אני רוצה להשתייך כאישיות קטנה, כמשהו קטן, אני רוצה להשתייך לרעיון גדול. רוצה להשתייך לגודל הבורא, זה נקרא יראה, הכרת, והיחס אל הגודל והשייכות שלי אל הגודל הזה. אבל זה מרחק. לעומת זה יש גם יחס של קרבה, יחס של אני מכיר ואני מרגיש פה איזה משהו שמושך אותי, ואני רוצה עוד יותר להתקרב, ועוד יותר להתקרב, וזה נקרא אהבה. אתה מובן.
צריך כל הזמן להיות
בשני המקומות האלה? ביחס לבורא? כן. אבל, איך קוראים לך? תזכירי לי? עדי. אז זה לא דבר ש... זה לא צריך להתאמץ להיות בשני המקומות האלה. המאמץ צריך להיות בהעמקת דת אלוהים, בהכרת הבורא. ככל שנכיר, והכרת הברית כולל גם לענות על הרבה שאלות שיש לנו, אבל ככל שנכיר יותר, יותר בעומק, את הגודל ואת הטוב, ויש לנו, כמו שאמרתי, הגודל הוא כל כך גדול ביחס אלינו, אבל אנחנו רוצים להשתייך, אנחנו מסוגלים להשתייך לגודל הזה. וגם יש משהו בטוב אלוקי שהוא כל כך מהדהד בנו, שאנחנו רוצים להתקרב, 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 להתמלא עם הטוב הזה. כן? אבל זה מתחיל מההכרה, מדעת אלוהים, מאמונה. ככל שאמונה יותר מבוססת, אז הפועל יוצא. אחרי זה איך מעצבים את היראת האהבה, בזה אנחנו נעשות. אבל לא איך מעוררים אותה. הם מתעוררים מתוך הכרת הבורא. בסדר? יפי. טוב, תלמידות, אני בקושי התחלנו וכבר הזמן עבר. אני מקווה שיהיה שיעור ביום חמישי, ביום רביעי, בשמונה ורבע, נכון? כך אמרנו? בעזרת השם, אם יהיה לי כוח, אז אני אבוא, בסדר? טוב, תודה רבה על הקשבה. תשמור לדפים, בסדר?